בסדר? אז הסיפור שאני אספר אותו משהו בקצרה כדי לתזכר את כולם, זה היה על שני אנשים שהתערבו מי ירגיז את הלל, ואחד מהם אמר שתמורת 400 זוז הוא מוכן להרגיז אותו, והוא הלך ועבר על פתח ביתו וצעק, מי כאן הלל, מי כאן הלל, והוא אומר לו, הלל היה ברחצה, זה היה יום שישי, הוא אומר לו, מה אתה מבקש? מתעטף, יוצא לקראתו, והוא אומר לי, שאלה יש לי לשאול, הוא אומר לי, שאל בני שאל, אמר לו, מפני מה השם של בבליים גלגלים? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות פיקחות? הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? מתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני שאל, מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים ואין אכולות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? מתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לי, שאלה יש לי לשאול, אמר לו, שאל בני שאל, מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין ביצי המים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס. מתעטף וישב לפניו. אמר לי, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? אמר לו, מפני שאיבדתי לידך 400 זוז. אמר לו, הבאת העיר ברוחך, כדאי הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. לדעתי אנחנו התחלנו לראות חלק מהמקורות, אם יש במקרה בנות שכן יש להם קלסרים וכן יש להם מקורות, יכולות להסתכל בפנים, אני אשתדל כמה שפחות להקריא מבפנים, כי אני מבינה שאתם בלי המקורות. ראינו בקצרה ככה שכל פעם שפונה אליו מי מה אתה מבקש, הוא פונה אליו מתוך ענווה, מתוך לתת לו תחושה שאני אוהב אותך ואתה יכול לישון. נכון שיום שישי היום, נכון שערב שבת, נכון שאני ברחצה, נכון שזה זמן לא פשוט לקבל אנשים, ולמרות זאת הוא נותן לו את ההרגשה הכי טובה שיש. בני, מה אתה מבקש? הוא מתייחס אליו? כאל בן. הוא מתייחס אליו בצורה מאוד נעימה, מאוד מכבדת. וכל שאלה שהוא שואל, הוא שואל באמת באמת על מנת להכיס. כאשר הוא אומר שאלה יש לי לכעוס, שאלה יש לי לשאול, הוא מראה להלל שהמגמה שלו לא לקבל תשובה. המגמה שלו לשאול שאלה. כל מה שהוא רוצה הוא לשאול שאלה. והלל אומר זה בסדר. כל שאלות שיש לך תשאל, אני מוכן לשמוע את השאלה, גם אם זה רק בשביל השאלה. גם אם אתה לא מתעניין בתשובה, אני מוכן לשמוע את השאלה. נראה לי שאת המקור של מפני מרה שאין בבית גלגלות, שהוא שואל אותו, ראינו ואמרנו שהוא נוגע בפגם שיש בהלל. כיוון שהלל בבלי, אז הראש של הלל מעוגל, אז הוא בא ומנסה לגעת לו בנקודה רגישה, כי כל המגמה שלו היא להרגיז ולהכיס את הלל. בסדר? אז הוא נוגע לו בנקודה שהיא לא פשוטה מבחינתו, הוא אומר לו, מפני מרה שאין שאל בבליים סגלגלות. איך הלל מתייחס לשאלה הזאת? מתייחס לשאלה הזאת בצורה מאוד מכבדת, מאוד מסמפתת, והוא עונה לו על השאלה הזאת, מפני מה רשאים של בבליים סגלגלות, הקדוש ברוך הוא מעדיף את החיים על פני היופי. מה זה אומר? המילדות בבבל לא היו מילדות שלמדו את המקצוע שלהם בצורה מאוד מאוד רצינית ומאוד מקצועית, והן לא היו יודעות לילד כמו שצריך, לכן הקדוש ברוך הוא שינה את צורת הראש על מנת שהוולד יוכל להיוולד בריא ושלם, למרות שזה פוגם ביופי. והוא שאל את הלל את השאלה הזאת, ולהכיס אותו, להגיד לו, יש לך איזשהו פגם אסתטי, אבל הלל לא מתייחס לזה, הוא עונה ממש על השאלה עצמה. אני מסתכלת שוב בסיפור. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר מי כאן הלל, מי כאן הלל. ראינו שבעצם הוא מגדיל את חוצפתו. אם קודם לכן היינו יכולים לחשוב שהוא לא יודע איפה הלל ואיפה גר נשיא ישראל, והוא בא ובצורה מחוצפת צועק לו מלמטה, מי כאן הלל, מי כאן הלל? אז עכשיו אתה כבר יודע, אז שוב אתה נותן לו להיכנס שוב לרחצה, שוב לצאת מהרחצה, שוב להתעטף, ואתה בא וצועק מי כאן הלל, מי כאן הלל, כביכול אתה לא יודע איפה גר נשיא ישראל. והלל מגיב שוב באותה צורה, להתעטף ויצא לקראתו, להתעטף בסבלנות, מתעטף בכבוד, מתעטף, זה לא מתעטף במגבת כמו שחושבים לפעמים, מתעטף זה מתעטף בבגדי נשיאות, מתעטף בבגדי נשיאות, כאשר אדם בא והוא לובש את חליפת, את בגן הנשיאות, זה מראה שהוא בא לכבד את האדם שמולו, כן, לכבודו הוא התלבש, אבל יחד עם הכבוד, הוא מוסיף גם בני מה אתה מבקש, כדי לא לתת לו תחושה שהוא רק מכבד אותו, כי הכבוד לפעמים יוצר רתיעה, אז יחד עם הכבוד שהוא מכבד אותו, הוא מוסיף בני מה אתה מבקש לתת לו תחושה, אני כמו אבא שלך, אני מוכן לענות לך על כל מבוקשך. והוא בא ושואל אותו שאלה, מה השאלה שהוא שואל? מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות? כן? הוא שאל על הראש, ועכשיו הוא שואל על העיניים. בזה שהוא עובר לעיניים, הוא קצת מראה לו שהוא הולך להיות פה עכשיו הרבה הרבה שאלות מהסוג הזה. מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות? הלל? שוב, מתייחס לשאלה ועונה מבחינה אמונית, מה התשובה שלו? הוא אומר, מפני שדרים בין החולות. הקדוש ברוך הוא גם שינה פה עכשיו את הבריאה, הוא שינה את צורת העיניים, הוא עושה אותם קצת יותר מלוכסנות. למה הוא עושה אותם קצת יותר מלוכסנות? בכדי שלא ייכנס חול לעיניים שיעשה דלקות, עיניים חוזרות ונשמת, הוא יצר לעיניים צורה קצת... מלוכסנת כזאת, כדי שיכול לא ייכנס ולא יעשה להם בעיות פריטויות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העדיף פה להתערב בתוך הרחם ולשנות את צורת העיניים, למרות שזה קצת פחות אסתטי, בשביל הבריאות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר מי כאן הלל? מי כאן הלל? שוב אותה פנייה, שהיא פנייה שבאה להרגיז, צועק מלמטה, מי כאן הלל? מי כאן הלל? בלי כבוד, בלי זה. הלך ואחרי שהוא הולך וממתין שעה אחת, הלל בינתיים חוזר לרחצה, ושוב מתעטף ויצא לקראתו, ואומר לו, בני, מה אתה מבקש? שאלה יש לי לשאול, מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות? הוא שואל על הרגליים של האפריקאים, וגם פה, הלל עונה לו בנחת. פה הוא ניסה להרגיז את הלל בשתי צורות. קודם כל שוב שאלה כזאת שכביכול אין לה תשובה, כל השאלות שהוא שואל הן שאלות שהוא חושב בליבו שאין להם תשובה, אבל הלל מתייחס לכל שאלה במימו של עולם, לכל שאלה הוא מתייחס אמונית, לכל שאלה הוא מקשר אליה את ריבונו של עולם, כן? כל דבר קשור לקדוש ברוך הוא, אם הלל היה איתנו עכשיו פה בתקופת הקורונה, אז בטח היה לו מהלך להסביר איך הקורונה זה מהלך אלוקי, איך הקורונה זה קשור לריבונו של עולם, איך זה מקרב את הגאולה, איך זה עושה דברים טובים בעם ישראל ובעולם כולו. הלל לא איתנו פה להגיד את הדברים האלה, אבל הלל משיב לו, משיב לו בצורה מאוד מאוד אמונית, אולי הוא מלמד אותנו בתשובות האלה להתייחס לכל המציאות בצורה אמונית, בעיניים שרואות למרחוק. הסיבה הנוספת שאותו אחד שמנסה להכיס את הלל עובר לרגליים, כי זה לא הצד הרגיל של המבנה של הגוף. אם התחלת לשאול על הראש, על העיניים, כנראה עכשיו תשאל על האף או על הפה, ולכן, או על האוזניים, על משהו שקרוב לעיניים, ולכן הלל כנראה יכין תשובה למשהו אחר, ואז אם פתאום לא עולים אותו על הרגליים, הוא יופך. וכל המגמה של אותו אחד היא להרוויח את ה-400 זוז, להרגיז את הלל, אבל הוא לא מצליח, עדיין לא מצליח, אולי בסוף הוא יצליח, אנחנו נראה, בינתיים לעת עתה הוא לא מצליח להרגיז את הלל, ושוב הלל עונה לו בצורה מאוד אמונית, מה הוא עונה לו? אמר לו, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים במיצי המים, הם גרים במיצי המים, האפריקאים הם גרים במקום שיש בו הרבה הרבה ביצוץ, וקשה ללכת, אז בשביל הנוחות, הקדוש ברוך הוא התערב בבריאה של האפריקאים, ויצר להם רגליים רחבות, בכדי שיהיה להם קל ללכת בין ביצי המים, כמו רגליים של ברווז, כמו משות כזה, שיהיה קל ללכת. אני רגע עוצרת פה, זו התשובה של הלל, הוא לא הצליח להרגיז אותו לא בזה שהוא שינה את הסדר של הגוף, ולא בזה, שהוא שאל שאלה שהיא שוב לכאורה שאלה שאין לה משמעות מבחינתו, וגם בזה שהוא מראה לו שיש אלפי שאלות כאן. כן, זה לא השאלה הראשונה ולא השמיעה, על הגוף אפשר לשאול המון. זאת אומרת שמישהי באה מורה למתמטיקה ביום שישי, פשוט שאלה לי בהחצה, אומרת לה כמה זה אחד ועוד אחד, הולכת הביתה, שואלת אותה כמה זה שתיים ועוד שתיים, חוזרת הביתה, כמה זה שלוש ועוד שלוש, חוזרת הביתה, פתאום אומרת לה כמה שש ועוד שבע, אבל המורה מבינה מה היא תגיד לה, או שתגלגל אותה מכל המדרגות, תגיד לה, יקירתי, כמה היא מוצא שבת? כי היא יודעת שיש פה אינסוף שאלות. אבל הלל לא כך, הלל בסבלנות מאוד מאוד גדולה, עונה לו, מתייחס אליו, משיב לו, מכבד אותו, מכבד אותו, ומתייחס אליו גם כאב. אני שנייה עוצרת פה, אני מדברת יותר מדי, יש לי מישהי שאלה עד כה? אתם שומעות אותי? בנות, אתם איתי?
כן, הרבנית, אנחנו שומעים.
שומעים אותי? לא, אני מרגישה שאני מדברת באוויר. אמא, שומעים. אם אני שיש שאלה, אז אפשר לשאול, בסדר? זה בסדר השיעור? זה לא משהו שעשינו כבר?
אני לא זוכרת, אני חושבת שלא עשינו.
בסדר, אז אני ממשיכה, סליחה שאני ככה שואלת
אותך.
לא רשמתי ועבר הרבה זמן. בסדר, אז אני ממשיכה. יש שאלה למישהי עד כאן? אני ממשיכה. אמר לבני שאלה גדולה, שאלת, מפני שדרים בביצע המים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני, שמה תכעס. פה הוא שולף נשק חדש. מה זה הנשק החדש הזה? שאלות הרבה יש לי לשאול ומתיירא אני שמה תכעס. הוא מראה לו, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, מורה הדוגמה של המורה למתמטיקה הזאת, לשאלות שאני עומד לשאול אותך, אין סוף, אין סוף, יש לי הרבה שאלות. אבל באמת באמת שאלות הרבה יש לי לשאול, והתשובות לא באמת מעניינות אותי, אני רק שואל, בשביל לשאול, ולהילל אין התנגדות שהוא ישאל בשביל לשאול, כי הוא אוהב אותו, הוא רוצה לשמח אותו. מה הוא אומר לו? כל שאלות שיש לך לשאול שם, הפעם הוא מתעטף, הוא לא מוסיף את האהבה, הוא מתעטף רק בהרבה הרבה סבלנות, ושהשכל שלו יוכל להתיישב ובאמת באמת להתייחס לשאלות בכובד ראש. ואז אותו אחד אומר לו דבר מאוד מחוצה. הוא אומר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. מה הוא בא להגיד לו במשפט הזה, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? הוא בעצם בא להגיד לו, יש מקצוע שאדם נולד בשם המקצוע הזה, למשל גננת, גננת שנולדה להיות גננת, ככה נולדה, הקדוש ברוך הוא מראש נתן לה תכונות כאלה, שהיא תהיה הגננת הכי טובה שבעולם, יש לה מאופנים, יש לה סבלנות לילדים, יש לה כישורים טבעיים להיות גננת. לעומת זה, יש גננת שמתרוממת למה? לתפקיד שלה. היא מתרוממת להיות גננת, היא עוברת מכון להכשרת גננות, בכלל להכשרת גננות, היא לומדת כל מיני דברים, היא נכנסה גם בביתה, ולומדת איך להיות גננת טובה. והיא מצליחה, היא ראויה אחר כך להיקרא גננת כי היא תרוממה למקצוע הזה של גננת, היא למדה לתפקד כגננת ואפשר עכשיו לקרוא לגננת למרות שהיא לא נולדה עם הכישורים הטבעיים. ויש גננת שכמה שהיא תלמד וכמה שהיא למדו אותה ויסבירו לה ויעריבו אותה מכללה כזאת ומכללה אחרת וילמדו אותה לעבוד עם ילדים, כלום לא יעזור. אין לה סבלנות לילדים, אין לה כישרון לילדים, אין לה יכולת לילדים, וכל ההתלמדות שהיא תעשה לא תעזור, היא פשוט לא ראויה לתפקיד. כאשר אותו אחד אומר להלל, אותו אחד שרוצה להרגיז אותו, ואומר לו, אתה הוא נשיא ישראל, מה הוא מתכוון לומר לו? הוא מתכוון לומר לו, אתה בכלל, בכלל לא ראוי להיות נשיא. כן, אתה לא ראוי לשם הזה של נשיא ישראל. אתה הלל הפרטי, ואתה אפילו לא התרוממת להיות נשיא ישראל. מה ענה לו הלל? מה יענה הלל על כזה דבר? מה אתם חושבות? מה הלל יכול לענות? הוא יכול להתמרמר, הוא יכול לשאול, למה אתה חושב כך? אני משתדל, אני מנסה, אני עובד מאוד קשה בתור נשיא, אבל מה אני אומר לו? הוא יכול גם, דרך אגב, הוא יכול גם לא לענות. הוא יכול גם לא להתייחס. בסדר, הוא יכול גם לא להתייחס, אבל אילן בוחר להגיד לו דבר מאוד מעניין, הוא אומר לו, כן, אין. מה זה אין? הוא אומר לו, אתה צודק. אתה צודק, אני נשיא ישראל, ואני בכלל באמת לא ראוי לנשיאות, לא ראוי להיות נשיא, אתה צודק. ב-100%. כן, מרוב הענבה של אילן, הוא בעצם מודה בפה מלא, שם אותי פה נשיא, אבל אני לא ראוי להיות נשיא. אתה צודק. ואז אותו ממרא שולף משפט נוסף כדי להרגיז אותו. אולי לפני שנראה את המשפט הנוסף, אני אתייחס עוד קצת לפי דברי הרב למה שהוא עונה לו על הרגליים של האפריקאים. זה דבר שהן רחבות, הוא בעצם עומד לו פה עוד דבר, עונה לו עוד דבר. כן, שכמו שיש את הרגל הפיזית, שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם רגל פיזית שתוכל ללכת בין ביצי המים, ככה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מידה אחת שהיא מידת הענווה, שהיא מידה מאוד 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 יקרה, ומי שרוכש את המידה הזאת, את מידת הענווה, הוא יוכל לשחות בין מיצי מי התמורות הבאים, מקרים שונים הבאים, במיוחד על ידי בני אדם מרימים, למען תנצל ולא תקבע בבוא עצמי עצמאי, כי אם תדרוך חוץ ותתהלך במשרים בשלום ובמישור, בנחת רוח ובאהבת הבריות, להיטיבה ולקרבם לתורה. כן, אומר לו הלל, הרגל הזאת היא גם משל למה? היא משל למידת הענווה. אדם שבאמת יש לו ענווה אמיתית, הוא יוכל לשרוד את העולם הזה. איך הוא יוכל לשרוד את העולם הזה? הוא יוכל לשרוד את העולם הזה בכמה מובנים. בעולם יש כמה דברים שיכולים להוציא את האדם משלוותו. מהם הדברים האלה? הדברים האלה הם מחלות, הם פגעי טבע. כן? למשל, הקורונה הזאת שיש עכשיו, אפשר להתייחס אליה, וואי, איזה מבאס, ואיזה קשה זה עכשיו, שיעור דרך זום. ואיזה חבל שאי אפשר לראות אחת את השנייה, באמת זה חבל, כן? אבל אפשר להבין שיש פה מהלך אלוקי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הקורונה הזאת על מנת לרומם אותנו, על מנת לקרב אותנו לגאולה, שמישהו יזם את הקורונה הזאת, זה לא סתם משהו סתמי, ואז בעצם יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל את כל מה שנלווה לדבר הזה שנקרא קורונה. אומר לנו פה הרב, הרגל הנפשית, כאשר רגל העמידת הענווה הזאת תהיה, היא תהיה מוכנה, כן? האדם יוכל לסבול בעיקר מה? מקרים שונים הבאים בייחוד על ידי בני אדם מרימים. הבני אדם, האדם שמרים זה הדבר הכי קשה לסבול אותו. למה? כי כאשר עומד אדם מולי והוא פוגע בי, והוא מכיס אותי, אז אם אין לי מידת הענווה, יהיה לי הרבה יותר קשה לקבל אותו, כי הוא פגע בי. כאשר אדם פוגע בי, זה הרבה הרבה יותר קשה. כן, למשל שכנה תבוא ותשפוך לי כוס קפה בכוונה על הכביסה. יהיה לי הרבה יותר קשה זה הרבה יותר יכאיב לי, מאשר אם פתאום ירד גשם של בוץ מהשמיים, נכון? כי כשבן אדם מכאיב לך, זה הרבה הרבה יותר קשה. אבל אם יש לך את מידת הענווה, אתה תוכל להבין שגם האדם שמכאיב לך, הוא נשלח משם. הוא נשלח מעט הקדוש ברוך הוא, נשלח מלמעלה, וכאשר תבין את זה, יהיה לך הרבה יותר קל לשרוד את האלבון, לקבל את האלבון אולי אפילו בשמחה ובאהבה, אם אתה נעזר במידת הענווה. זה מה שהוא בא לרמז לו פה, ברגליים הרחבות של האפריקאים. המשפט האחרון שבעצם אותו ממרא אומר להלל, אמר לו, אמר לו, אם אתה הוא, כן, אם אתה הוא הלל, אחרי שילל אומר לו, אני לא ראוי להיות נשיא, לא ירבו כמותך בישראל. מה אומר לו במשפט הזה, לא ירבו כמותך בישראל? הוא כבר אומר משהו מאוד מאוד קשה, הוא מקנית אותו בצורה שהיא לא פרטית. ואני חייבת לקרוא פה טיפה את לשון הרב ונסביר אותו, בסדר? כאן העמיק ההקנתה, שמאורעת קלות דעתו נגדו, אפשר לדון שבא מאיזה הכרח חיצוני, עמיקו, לעבור על הקרתו בערכו הגדול. גם יוכל להיות שיש לו תביעה עליו בתור נשיא ומנהיג, מנהיג עד שפעל בעצמו לבזותו כל כך. אבל אם היה מציירו כאילו היה אדם פשוט כאחד מישראל, היה מודה בערכו. על כן השכיל בעזות לבאר שכל אלה הזאת שהחציף לעומתו, אינם באים מסיפה פרטית ומערך הקנתה רק בתור נשיא, כי אם הוא משפילה כל כך, עד שאפילו בתור אדם פשוט מישראל, הוא גם כן נחשב לו לשפל בערך, עד שלא ירבו כמותו בישראל, וזאת היא הזאת היותר נוראה שאין למעלה איננה. הוא בעצם אומר לו, שלא ירבו כמותך בישראל, לא כי עשית לי משהו רע, אלא סתם שלא ירבו כמותך בישראל. והילר עכשיו כן שואל אותו, בני, מפני מה? אני חושבת שהבני פה הוא מאוד מאוד חזק, כי הוא משיב לו אהבה תחת שנאה. משיב לו אהבה תחת שנאה, אומר פה דברים של שנאה, מקלל, לא רק אותו, מקלל את כל עם ישראל. והילל, הילל, בגלל שהוא באמת ענב, והוא מכיר במגרעות של עצמו, אבל עדיין הוא יודע את כוח הרצון שלו. הוא יודע שהרצון שלו מאוד מאוד גדול, שהרצון שלו להיטיב עם עם ישראל הוא מאוד מאוד גדול. הוא יודע שהוא לא מצליח לממש את כל הרצון שלו. אם אנחנו חושבים על עצמנו גם, כל אחת היום מה היא רוצה לעשות? הוא רוצה לעשות המון המון טוב, נכון? כל אחת הרצון שלה, כל אחת מכן הרצון שלה נמצא במקום מאוד מאוד גבוה. הוא רוצה לעשות המון טוב, המון, אני זוכרת פעם שאחד הילדים בראש השנה, עשינו סבב ברכות כזה, הוא עשה לי בשנה טובה, הוא אומר לי, אמא, אני נאחל לך שתצליחי לעשות את כל מה שאת רוצה לעשות. זה היה ברכה חזקה. כי באמת תמיד הרצון שלנו נרצה הרבה יותר רחוק מאיתנו, בטח מעם ישראל. כל אחד תעשה פה עכשיו, אם היה לנו זמן, רשימה של דברים שהיא רוצה לעשות ביום. הוא רוצה לעשות בכלל בחיים שלה, מידות שהיא רוצה לתקן, הישגים שהיא רוצה להשיג מבחינה רוחנית. ודאי הרצונות שלה נמצאים במרחק הרבה הרבה יותר גדול ממנו. וכל פעם היא מגיעה ומשיגה את מה שהיא רוצה, מה קורה לרצון? הרצון גדל, נכון? הרצון בורח כאילו מאיתנו, הוא גדל למשהו יותר גדול, ואנחנו מנסים להשיג גם את זה. אז הלל יודע שהרצון שלו נמצא במקום גבוה. אני אמנם לא מצליח לעשות את כל מה שאני רוצה, אבל אם בעם ישראל ירבו כמותינו, כן, ירבו אנשים שהרצון שלהם גדול, שהרצון שלהם נמצא איפה שהרצון שלי נמצא, אז כל אחד יעשה עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, ונמלא כולם יקבלו הרבה מהרצון הגדול הזה, אז למה אותו אחד אומר לי, למה אתה אומר לי, שלא ירבו כמותי בישראל? הוא שואל בתימהון, למה אתה אומר, אם כולם ירצו מה שאני רוצה, יהיה קידוש השם מאוד מאוד גדול בעולם. כן, יהיה הרבה הרבה טוב בעולם, למה אתה אומר? ככה. מה עונה לו אותו אחד? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. הוא שולף פה את הסיבה שעד עכשיו הוא עשה את כל ההקצפות האלה. אני רוצה שנייה לחזור אחורה משהו אחד ששכחתי להגיד לכם, כאשר הוא אומר לו, מתיירא אני שמא תכעס, כשהוא אומר לו שיש לו שאלות הרבה יש לי לשאול, הוא שוב נוגע לו בנקודה מאוד מאוד רגישה. אם הלל באמת היה כעסן בתוכו, אם פתאום הוא היה מגלה שאותו ממרא נוגע לו בנקודה הרגישה הזאת, ומוצא כביכול את הכעס בתוכו, מה היה קורה להלל? הלל היה מתפרק. אתה מחזיק אותי ככעסן? אחרי שאתה רואה את כל הסבלנות שלי, אתה מחזיק אותי ככעסן, פה היה מצליח לגרום להילה להתפרץ. אבל כיוון שכל הסיפור שסיפרנו וכל השאלות שהוא שאל, הנה לא עשה הצגה של סבלנות, הילל באמת היה הנב והיה סבלן בתוכו. לכן כאשר אותו נאמרה אומר לו, מתיירה אני שם מתיחס, לא נוצר לו אפילו מבנות של כעס. אבל בוא בסופו של הסיפור, הלל אומר לו דבר כזה, אמר לו הלל, לבה זעיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. מה אומר לו הלל כאשר הוא אומר לו אוהבי זעיר ברוחך? הוא בעצם אומר לו, הוא נותן לו הכוונה מאוד עדינה, מאוד ברגישות לכל עבודת המידות. אתה יש לך מידה של מה? איזה מידה, איזה מידה אותו אחד הראה שיש לו? מה אתם אומרות, בנות? מידת העזות, נכון? הוא הראה שיש לו מידת העזות. מידת העזות אפשר לעשות איתה דברים רעים, אפשר לעשות איתה דברים טובים. תלוי מה אתה מחליט לעשות עם המידה הזאת. לכן אומר לו, וזה עיר מרוחך. יש לך עזות, בוא תיקח את העזות הזאת, תפעל איתה טוב בעולם. תפעל איתה קדושה, תפעל איתה טהרה, תפעל איתה לקירוב הגאולה. כן, זה מה שהוא אומר לו, וזה עיר ברוחך. קח את המידה הזאת ותעשה איתה מה שבאמת באמת מצופה ממך, מה שבאמת באמת אתה צריך לעשות. בסדר, אני השארתי את המקורות הראשונים, מקורות שעדיין בעצם לא נגענו בהם, השארתי אותם בכוונה לסוף, כי אני חושבת שכשקוראים את המקורות האלה, הם פתאום שופכים אור אחר על כל הסיפור הזה עם הלל. הם פתאום מראים לנו באמת באמת עד כמה הניסיון של הלל היה מאוד מאוד גדול, ועד כמה לימוד התורה הביא אותו למקום שיכול להתמודד בצורה כזאת מדהימה עם כזה ניסיון, ולעשות קידוש השם כזה גדול מול אותו בן אדם. אז אני כן אקרא פה קצת בפנים ברשותכם. מי שיש לה בכל זאת מקורות, בסדר? אז אני קוראת במקור מספר 3 א' מתוך פירושו של הרב ואין היה. מי שיש לה במקרה ספר בבית, זה נמצא בשבת דף למד, מעשה בשני בני אדם שימרו זה בזה, בעין היה. אני קוראת כן בפנים לאט לאט ונסביר את הדברים. בסדר, אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. הסיבות שמיישבות את הדת שלא יהיה אדם מתרגש ובא לידי הקפדה, תהיינה ברוב או במצב המנוחה השלמה, שאז דעתו של אדם יושבת וליבו רחב ולא ירגיזו כל כך מנקל דברים שהם למורת רוחו. כן, אני רגע עוצרת פה, אומר לנו הרב, מה הדברים שיכולים להביא את האדם למצב שהוא לא יכעס, שהוא לא יקפיד, או שהוא יקפיד ויכעס פחות אם הוא כעסן וקפדן, כאשר אדם נמצא במצב של מנוחה מוחלטת, כמו בחופשה, בסדר? כמו ביום השבת. אף על פי שמצד אחד עלול מצב המנוחה ביותר להיות האדם נוח להתרגש מפני שהוא מוצא את עצמו מופרע ממנוחה והשקט על ידי אותו הדבר המהירו להיות נקנת, מכל מקום יש בזה גם כן צד יתרון, שכוח המנוחה מיישב את הנפש עד שיוכל לסבול בשלוות לב גם את משהו ההפך מתכונתו. זאת אומרת שכאילו אדם, אם הוא נמצא במצב של מנוחה, קשה להרגיז אותו. למרות שאם ירגיז אותו, מוציאים אותו מהמצב של מנוחה, אבל המצב של מנוחה נותן לו שלוות נפש כזאת, שהוא יוכל, והוא יכול לא להתרגז בקלות, למרות שהוא במנוחה. ולאידך גיסא, כן? מצד שני, יש עוד מצב שגורם לאדם שהוא לא יקפיד ולא יכעס. מה המצב הזה? זה מצב ההטרדה ורוב העבודה, לפעמים יחשיבו את האדם להיות נוח וסבלן, אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו אז. כן, אדם שנמצא בעבודה, אז יש בנפשו משהו שהוא מוכן לתרדות, הוא מוכן לספוג תרדות. כן, למשל, אני עם השיעור שלי עכשיו, לא היה מוצא חן בעיניכם, חס וחלילה, אז בזום אני מחוסה, הכל בסדר, אבל אם הייתי בכיתה, היו יכולים לזרוק עליי עגבניות, נכון? אז אולי לא בכיתה כמו שלכם שמכבדים ולא משנה מה יגידו או לא יגידו, אבל בכיתה של ילדים מופרעים, מורה שהולך ללמד ולא מוצא חן הדברים שלו, אז הוא יודע שכן, יכול להיות שהוא יספוג, שיזרקו עליו עגבניות או יעשו לו כל מיני דברים אחרים. הנפש שלו מוכנה לקבל את התרדה. בסדר? אמנם הוא לא במנוחה, כן? אף פי שמנוחת הנפש השלמה חסרה לו אז, אבל ההכנה נמצאת בהיות האדם מסור לעול של תרדות הנפש, היא בעצמה תכשירה הוא לסבול גם כן דברים שהם שינויים למצב רוחו, הוא יוכל לסבול גם כן מצד זה עניין הראוי להיות מכניס, אבל על פי, שאלה? יש למישהי שאלה בנות? אף על פי שהרחבת הלב ותכונת הנפש הנדרשת להשקט הראוי להימצא מצד המנוחה חסרה אז. בסדר? אז אנחנו רואים הרב אומר לנו בעצם שתי מצבים שבהם פשוט קשה להכיס את האדם. מה זה שתי המצבים האלה? מצב אחד זה המנוחה, מצב שני שהוא נמצא בעבודה. כן, בעבודה, במצב של עירוב עם בני אדם. הוא אז צפוי לקבל כל מיני ביקורת, לספוג כל מיני מצבים פחות נעים. אני ממשיכה לקרוא בדברי הרב בפנים, בסעיף קי"ד, אמנם, בהיות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול והטרדה, למצב של מנוחה ושלוות נפש, אז מתקפצות שתי הסיבות ביחד, וכל אחת מאלה גורמת שלילת כוח הסבלנות והלילות, הנטייה להתרגשות ורוגז. כאשר אדם נמצא על התפר שבין המנוחה, שבין התרדה לבין המנוחה, זה הזמן שבו אפשר הכי, הכי, הכי להוציא אותו משלוות נפשו. שהכי נקל והכי קל להכיסו. ואנחנו רואים שאותו ממרא שרצה להרוויח 400 זוז, הוא היה אדם חכם. הוא לא סתם השתמש בחומה שלו לרוע, הוא לא סתם הגיע לילל בזמן של רחצה, הוא לא סתם הגיע לילל בתפר הזה שבין התרדה לבין המנוחה, הגיע בתפר הזה דווקא, כי הוא ידע שזה הזמן הכי מוכן לרוגז, הוא ידע את גדלותו של הלל, והוא ידע שאם יש סיכוי איכשהו להכעיס את הלל, זה הסיכוי. הסיכוי זה בזמן הזה, על התפר הזה, כי מצב המנוחה עוד לא בא, שיעזור להרחיב את הדעת, וההסכמה הפנימית הנמצאת באותם הזמנים שהאדם אסור בהם לעול השינויים המזדמנים למשך המון עניין החיים המסיעים, גם היא חסרה, על כן האדם הזלול להתרגשות משתי הצדדים. בסדר? אז הוא בחר בזמן הזה, אומר לנו הרב, יש אמנם עוד דבר שמשקיט את כוח ההקפדה, ובו הוא בהיות האדם מוכן להיות מתערב עם בני אדם. באותה שעה כבר הדעה הפנימית של בו מתעתדת לקבל רשמים שונים, אנשים שונים, מרוחו ולסובלן. אבל בעת שהאדם מכין עצמו למצב חייבו להיות נפרש מבני אדם מצד עצמי, וביותר ביותו עסוק בעסק גופני נמוך ומוכרח, אז הלילות ההקפדה נכונה יותר לבוא לדבר הבא מן הצד שלא כרוכו, מפני מיעוט הכנתו לשינוי דעות. בסדר? אני רגע עוצרת פה. יש פה נקודה נוספת שמתבספת, ומה היא? מעשה של צניעות כאשר אדם נמצא ברחצה. הוא לא מצפה עכשיו שאנשים יבואו ויפריעו ויטרידו, וזה, זה זמן שאני מופרד מבני אדם. זה זמן של צניעות. אני זוכרת שהבן שלי למד את הסיפור הזה בגן, שהתקלחתי ביום שישי, הוא בא כמעט שבר לי את הדלת של האמבטיה, דפק על הדלת, מי כאן הלל, מי כאן הלל, לבדוק מה תהיה תגובתי. כן, כשאדם נמצא ברחצה, זה הזמן שהכי פחות מתאים שיתרידו את מנוחתו. ובסימנו הלב את אלה, כמה נפלא הוא הכשר להתרגש דווקא ביום ערב שבת, שהאיש הישראלי מוכן בו להיות מעתיק עצמו ממצב ההטרדה, למצב המנוחה, וההסכמה של ההכנה לתרדה כבר עברה, ושלוות המנוחה עוד לא באה. ונוסף לזה, הוא עסוק אז בעניין המבדילו בטבע נימוסו מבני אדם אחרים, יהיה הכשר להתרגש מדבר המרגיז הבא בלא סדר, והכשר קדום יותר עלול. על כן, כמה הייתה שעה מכוונת להתרגשות מצד החופה הבליטי משוערת שהיא, זה הממריא הזה, הממריא הזה נגד נשיא ישראל, להיות אותו היום, ערב שבת, במילל היה חופף את ראשו, מילתא דציעותא, המפרידה הכנתו מבני אדם צדיים ושינוי רוחותיהם, שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא בזמן כזה, תציין לנו עד כמה הייתה מידת הענווה וסבלנות, נתבעת בעומק קדושת נפשו של הלל. ואנחנו רואים שלא סתם הוא בא בזמן הזה של ערב שבת קודש, שעת רחצה, שעת צניעות, שהוא נמצא במקום של צניעות, המנוחה עוד לא באה, אבל גם כבר לא בתרדה, הוא בא בזמן הכי 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 מקפיץ, הכי הכי מרגיל, ואם נסו להיזכר עכשיו בכל הסיפור ובכל המקורות, ובכל מה שהסברנו עליהם, זה רק מגדיל בעצם את מידת הסבלנות הגדולה והענקית שהייתה להלל, ששום דבר בזמן הכל כך לחוץ הזה, לא גרם לו לצאת משלוות נפשו. עד שלמרות כל ההכנות ההפכיות, הראויות להיות, גורמות להתרגזות, כן, כבר כל הנתונים יכולים להכיס אדם, היו קיימים, לא היה עם זה אפשר בכל השתדלות היותר נמרצה, להביאו לידי הקפדה, שמזה למדנו שהענווה האמיתית מונחת היא בלב האדם ונפשו, ואין צורך לשום הכשר מעשי ועיוני, ולא שום אפשרות הסרה משום הרבה שיהיה. זאת היא הענווה האמיתית העמוקה, שציינו לנו בתואר מביתנותו של הלל. ואנחנו רואים שהלל היה במדרגת ענווה כל כך גדולה, ששום דבר לא הצליח להזיז אותו משלוות נפשו, לא הזמן שהוא הכי נכון לכעס, לא הדברים שאותו אדם אמר, שגם בהם היה דברים שפשוט יכולים להרגיז כל אחד מאיתנו. אני חושבת שיש עוד משהו נפלא ללמוד מהמקור הזה, זה ההבנה שהזמן של כניסת שבת, זה אולי טיפה פחות מתאים לכם, יותר מתאים לנשים נשואות, אבל בעזרת השם שכל אחת תזכה עוד השנה על חופתה, תזכה חופתה בקרוב, בעזרת השם, ותקימו בתים ותראו שכניסת שבת זה זמן שלא משנה מה עושים. אפשר להכין את ההכנות לשבת, להתחיל אותם במוצאי שבת, וראוי לעשות כך. להכין את השבת הבאה, כבר איך שיוצאת שבת. מה שאפשר לעשות לקראת שבת הבאה לעשות, להכניס מכונה של בגדי שבת, ביום שני לגעת, ביום... כל יום להקדיש איזשהו משהו לשבת, כדי שנוכל להיכנס באמת לשבת בתוך, מתוך נחת, מתוך מיעוט תבונות, מתוך שלווה, לא מתוך פגע ולא מתוך כעס. אבל יחד עם זה לדעת שזה זמן, ערב שבת הוא זמן שנכון לפרוענות, ולכן החכם עיניו בראשו יתרגל לשבת בצורה כזו, שאנחנו לא במדרגתו של הלל, שגם אנחנו נזכה לא להגביה לידי קפידה, בזמנים האלה שהם לא פשוטים. מכאן אולי אני רוצה להמשיך לקצת מקורות על הכעס, אבל המקורות לא לפניכם. אולי לפניכם שאלות? יש למישהי שאלות? מיטי, רננה, רחל, מי עוד? צוריה? אתם שומעות אותי?
אני פה, כן.
יש שאלות? יש לכם איזה שאלה למישהי על מה שאמרתי עד עכשיו?
לי לא.
גם לי לא.
הכל מובן.
כן, ברוך השם.
ברוך השם. אז בעזרת השם, מה שאנחנו נעשה, אולי אני אקריא לכם עוד משהו קטן, בסדר? מתוך המסילת ישרים על הכעס. ובפעם הבאה, זה מקור שדווקא קל לראות אותו, בלי המקור, בלי נדר, שבוע הבא אני אשלח במייל שכל אחת תהיה לתה מקורות מול העיניים, אז יהיה יותר פשוט. מה אומר לנו הרמח"ל במסילת ישרים? קל
לי. אני שואל שאלה קטנה?
כן, בשמחה.
הייתה לי מקודם תוך כדי. מאוד כששומעים את הסיפור הזה, אז מאוד מבליטים, ובצדק אני חושבת את כל העניין של הסבלנות של הלל, שהוא... הגדיל ועשה והיה יותר סבלני ממה שהיינו מצפים, וכאילו כל פעם מקצינים את רמת הלחץ שהוא, כאילו מראים עוד פנים לרמת הלחץ שהוא לכאורה היה אמור להיות בה, ומזה אנחנו לומדים כמה הוא סבלני עוד יותר, והוא ממשיך להגיד בנים בכל מה שהוא רק עוד. וזה קצת מתחיל להתנגש לי כבר עם סיפור העץ הנדיב, שהוא קצת סיפור של תושיט את הלחי השנייה. כאילו, איפה הגבול בקיצור? מעינייך.
אז קודם כל זו שאלה ממש ממש מצוינת, ברור שלא כל אחד מאיתנו זה הלל. אנחנו לומדות פה על גדלותו של הלל, ואנחנו נראה בהמשך גם התייחסות של הרב בעין היה, שהרמח"ל מאוד מגדיל את מידתו של הלל, ועוד הרב טועה לעצמו, אם לשם אנחנו באמת צריכים לשאוף. של הלל זה באמת קיצוני, אבל זה היה מתאים לדמותו. וברור שלא כל אחד מאיתנו זה הלל, וברור שאם אנחנו נגליג בצורה כזאת, אז יכול להיות שפתוחנו יהיה קפידה, וזה הרבה הרבה יותר גרוע, לשמור קפידות בפנים, ועל קפידות צריך לדבר, ובוודאי שלא צריך להושיט את הלחי השנייה, אם זה לא מתאים למדרקתנו. אבל אני חושבת שהלל, תודה רבה, הלל יצר לנו מציאות של כמו... הקונצר, הלל יצר לנו מציאות של כמו מנהרה כזאת שיש אור בקצה, מגדלור שמראה לנו את הדרך. אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמציאות הזאת של המדרגה הזאת, של מידת ענווה כזאת כזאת גדולה. אבל אני חושבת שכאשר רואים את הסיפור, והרב פה באמת מגדיל לנו את הסיפור ומראה לנו את עומק הסיפור, עד כמה באמת באמת זה לא היה פשוט המציאות שלו, ובכל זה הוא לא כעס, זה מלמד אותנו איך אנחנו כן יכולים בדברים הרבה יותר פשוטים בכל זאת להתגבר. אבל ודאי שהיום מצופה מאיתנו להיות במדרגת הלל הזקן. בסדר, זה עונה לך צוריה? צוריה שאלה?
כן, אני שאלתי. קודם כל תודה. עדיין, לא לגמרי...
לא ענה לך לגמרי.
לא לגמרי ענה לי. גם כי בחיים, אני חושבת שיש מצבים הרבה יותר מעוררי כעס מזה. כאילו, זה יכול להיות איזה חוסר הבנה מול הבוס, או מיליון ואחד דברים, באמת, שיכולים נורא נורא להרתיח. כן. ואז כאילו, איזה כלי אני יכולה לקבל פה מהסיפור של הלל, ולעומת הרצון לשים גבול, באמת.
כן, אני חושבת שהסיפור של הלל לא נותן לך כלים מול הבוס, כי באמת לפעמים צריך לדעת להגיד את האמת, ולהגיד מה אני מרגישה, להגיד את זה בנועם, לא בכעס, לא בצעקות. אבל הכלים שהוא כן נותן לנו, זה לראות לאיפה אפשר לקחת את הדברים. הכלים שהוא נותן לנו זה לדעת שהכל ממנו יתברך, ואם קרה לי משהו, כנראה אני צריכה לעבור את הדבר הזה. אבל הכלים של התגובות בחיים, הם כמובן צריכים להיות כלים שהם במדרגות שלנו, ולא במדרגות שגבוהות מאיתנו, ולהסתכל על זה כמו סיפורי חסידים. גם כשאנחנו קוראים סיפורי חסידים, אנחנו לא הולכים כרגע ליישם את הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא בא להרים אותנו לקומות אחרות. כאשר במציאות של החיים, לא מצופה מאיתנו כרגע שאנחנו לא במדרגה הזאת להתנהג ככה. בסדר, צוריה?
תודה. תודה רבה.
אז בעזרת השם אנחנו נסיים פה, ובלי נדר שבוע הבא נשתדל שיהיה לכם מקורות גם לעיניים. בסדר?
תודה רבה.
יש לי מישהי עוד שאלה לפני שאנחנו סוגרות? יש עוד שאלות?
תודה.
תודה לכם, בשורות טובות.
אמן.
בריאות לכולם.